אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף פי זיים, מתחילים בדף פי וו ומדבס תו שמה. הגמרא רוצה להקשות על מה שרב ישמיל אמרו שניהם, שכשחד סוחר פועל לעשות עמו באופן כללי, הוא אומר לו ככה, אני נותן לך, הוא מוכר לו, מוכר וקונה, הוא מוכר לו 30 סו ב-30 סלע, כלומר כל סו בסלע, הרי שכל סו בסלע נקנה לקונה, וזה לא כדבר גלובלי. תו שמה, הסוחרס הפועל לעשות עמו לגוירן. ראובן סוחר את שמעון כפועל, שיעבוד עמו בשעת הבציר, בשעת הקציר, בשעת הגורן. והנה, בשעת הגורן עולה פועל ליום 4 דינר, שזה סלע. וזה הולך עכשיו ראובן, הבעל הבית, הוא לוקח אותו כבר חודש לפני זה, מסכם איתו, והוא אומר לו, תשמע, אני כבר משלם לך עכשיו, אבל דינר ליום, לא 4 דינר ליום. הפועל מסכן, אין לו לחם לאכול, הוא שמח שמישהו נותן לו חודש לפני זה את הכסף, יש לו בבת אחד לקנות עכשיו אוכל והכל, אז הוא מסכים. הוא מסכים לקחת חודש לפני זה כסף על עבודה שיעשה עוד חודש, ואז הוא נותן עבודה ששווה 4 דינר ליום, הוא נותן לבעל הבית במחיר דינר ליום. אומרת הגמרא, זה אסור לעשות. שזה נראה כמו ריבית. היות והפועל קיבל כאילו הלוואה מן הבעל הבית חודש לפני זה את הכסף, לכן הוא נותן לו בתמורה עבודה ששווה 4 דינר, נותן לו בדינר. אז הסוחרס הפועל לשים על הגויר היום בדינר. כלומר, כל יום נותן לו, הוא מסכם איתו שהוא ייתן לו דינר על כל יום. ולגורן יופי סלע, אבל האמת היא שעל כל יום משלמים סלע שזה 4 דינר. אבל הפועל הסכים, היות והבעל הבית הקדים ושילם לו. אז על הבעל הבית אסור לו להנות מאותה העבודה, שזה נראה כמו ריבית, כמו שדיברנו. אבל אם סוחרים מהיום בדינר ליום, אבל אם הבעל הבית אומר לו, אני רוצה שכבר תתחיל מהיום לעבוד עבודה אצלי, והוא מסכם איתו גם כן דינר ליום, אז היות וזה מתחיל כבר מהיום, אז זה לא נחשב כאגרנטר, כאילו שהוא קיבל לפני זה, בתמורה הוא נותן לו אחרי זה שהוא עבודה, כי הרי תקף מיד מתחיל לעבוד. אז אפילו שנותן לו רק רבע, זה לא נראה כריבית, מותר. ויסל כדעתך, אם אתה תאמר, כשהוא מוכר לו קור ב-30, סאו בסלע, סאו בסלע. אז הכוונה, כל סאו נמכר כאילו ביחידה, כיחידה נפרדת, ולכן ראשון קונו. אוכנם, תאמר כמה כמה מפסק פוסק, תאמר שכל יום ויום נחשב כאילו שכירות מחודשת. כרי אמר איתו, למר לו גם, דינר ליום. אז נאמר גם, כל יום ויום כיחידה נפרדת נחשבת. ואם כך, למה אתה אומר בסעיף שאם הוא שכר אותו מהיום בדינר ליום, ולגורן זה יפה סלע. מותר? למה מותר? הרי זה גם אותו דבר, והוא אגרנטר לי, הוא, למה? כי הרי ברגע שיגיע היום של הגורן, שאז משלמים 4 דינר ליום, באותו יום אנחנו מחשבים אותו כיחידה נפרדת, כדבר נפרד. ונאמר אם כך, שיש בזה גם איסור מה שאמרנו, אגרנטר של רביעית. אמר רוב, ותסבר, אז מה? הפועל אסור לו לעשות הנחות, אסור לו להסתכר ביותר זול, זלזלו בסחירוס מיוסו, שואל את הגמרא ורק שנייה, אם אתה אומר שהפועל מותר לו לעשות יותר בזול, אז למה אתה אומר שאם הוא מתחיל את העבודה רק כעבור חודש אסור, מה ישנו רשו ומה ישנו ספר? את הגמורה, יש הבדל גדול. ראי שדלוי קרובית בעדי מאשת, בראי שמדובר שהוא רק מתחיל לעבוד עוד חודש. אז לכן נראה שזה שהוא מקבל את הכסף מהבעל הבית, זה כאילו שהוא לוקח הלוואה, ועל כך הוא ישלם לו עוד חודש, הוא ישלם כמו הלוואה. ישלם לו עבודה ששווה 4 זוז בזוז, בדינר. אבל סייפה דקובד בדי מאשת, הוא כבר מעכשיו מתחיל לעבוד, זה לא נראה כאגרנט, כאילו שהוא בשכר זה שהוא שהבעל הבית חיכה על העבודה שלו עוד חודש, כי הוא לא חיכה, תקף מיד, הוא כבר מתחיל לעבוד, הבעל הבית כאן, הפועל. אומרת הגמור, למדנו במשנה, שאם הפשטן היה מחובה בקרקע, והקונה תלש כלשהו, הוא קנה, איך הוא קנה? אם הוא תלש קצת פשטן, הוא קנה את כל הפשטן, איזה מין קניין זה? משום לתלש כלשהו, קונו, קנה את הכל? אומר רב שיש לסוח במעסקין, מדובר פה, דאומר לי, המוכר אומר ללוקח, לך יפלוך קרקע כלשהו, וקונה כל מה שעולה. המוכר אומר ללוקח, לך ותייפה לי את הקרקע, כלשהו. אז בזה שהוא לוקח קצת פשטן מהמחובר, ניקה לו איזה חלקת קרקע, פיסת קרקע קטנה, וזה נחשב כמעשה קניין של חזוקה, אומר הרשב"ם, והמעשה החזוקה של הפשטן מועיל גם כן, המעשה החזוקה של הקרקע מועיל גם כן לפשטן. כל המחובר לקרקע נחשב כקרקע. תוספות אומרים קצת אחרת, שבזה שהוא עשה מעשה חזקה בקרקע, אז כאילו הקרקע שאולה לה לוקח, ואם כך הוא קנה את הפשטן מדין חצר. אומרת המשנה, המוכר יין ושמן, יין או שמן לחברו, ובינתיים, אחרי שסיכמו כמה זה עולה, התייקר, ואז המוכר רוצה להתחרט, או אוזל, ואז הלוקח רוצה להתחרט. אז אם עד שלא נתמלא את המידה, כל עוד שלא מילא את כלי המדידה, שם הוא ממלא לה, ללוקח, אז אפשר עדיין להתחרט. אבל כשהתמלא המידה, עוד מעט הגמרא תאמר, של מי הכלי? של הלוקח או של המוכר? אז הגמרא תאמר שזה לאדם, שזה של אדם שלישי. מי שנתמלא את המידה, ברגע שהתמלא המידה, מה שהם סיכמו שהמוכר מוכר ללוקח, אז מרגע זה זה כבר שייך ללוקח, נגמר המקח ואי אפשר יותר להתחרט. ואם היה סרסור ביניהם, אם היה מתווך שדרכו לקנות מן המוכר ולמכור לקונה, ונשברה החבית, אז אנחנו אומרים שההפסד הוא של הסרסור, של המתווך, נשברה לסרסור. חייב להטיף לו שלוש טיפים. כשאחד מוכר לשני יין או שם, אז אחרי, נגיד ככה, המוכר יש לו פה קאט, שהקאט הזה מחזיק ליטר. הקונה אומר לו, אני רוצה לקנות ליטר ממך. לוקח המוכר את הכלי הזה ומעריק אל תוך כלי של הלוקח. את כל הליטר. אבל היות ועדיין נשארים פה קצת פות, עוד נגיד שהכלי שלו יותר מליטר, אבל הוא קונה ליטר. אז הוא צריך עוד לטפטף שלוש טיפות כדי לאזן את המידה האמיתית. כי חסר לו קצת. אבל אחרי שהוא כבר עשה כך, הרכינה המוכר היטה בחזרה את הקד, ועל די זה התמצא עוד טיפה שמן, עוד טיפה יין לשולי הכלי. זה כבר של המוכר, היות והלוקח מתייאש מזה. אבל כשחנווני מוכר יין ושמן בחנותו, לא מוכר פרטי, רק חנווני, היות והוא תרוד ויש לו הרבה אנשים, אז חזל פטרו אותו מלהוסיף את השלוש טיפות כדי להזן את המידה. רב ידוע אומר, ערב שעה בשמחה שייכו פטור. הגמרא תאמר שזה הולך לחומרה, כלומר, מה שאמרת שחנווני לא צריך לטפטף שלוש טיפים, זה כל השבוע, זה רק ערב שבת, אבל כל השבוע כן חייב לטפטף. עכשיו הגמרא שואלת על הרשי של המשנה. ההי מידה דמן, של מי הכלי? אילי ממידה דלקח, שזה שייך הכלי של הלקח? עד שלא נשמר לסמידה למויכר, מידה דלקח היא. הרי הקונה תקף קונה, מה שיורד לתוך הכלי שלו, הוא קונה מדין חצר. אלו מדובר מידה דמויכר, הכלי של המוכר. מי שנשמר לסמידה ללקח, האם זה שייך ללוקח? מידה דמויכר, איך קנה הלוקח בכלי של המוכר? אומר רבי, לא יהיה במידה סרסור, זה שייך לאדם שלישי, מישהו אחר. אז כל עוד שהמוכר באמצע המילוי, אז זה מושאל למוכר. אבל ברגע שהוא גמר את המילוי, אז זה כאילו מושאל ללוקח, זה נחשב ככלי של הלוקח, ולכן הוא קנה. שואל את הגמור ומיד, אקטור נסייף, ואם הוא יוסרסור ביניהם, נשברה חובס, נשבר לו סרסור, בכלל דרי שלאו וסרסור, אז כינן. אומר את הגמור, הרי שמדבר בכלי של הסרסור, ללא הסרסור עצמו. הסייף מדבר כשמדובר פה המתווך, בלי הכלי שלו. למדנו מהמשנה, הרכינה ומצאת, כלומר, התמצא עוד טיפה, זה של המוכר. כי סליג רב לוזור, אשכחה לזהירה, הוא מצא את זהירה, אומר לי, אמר רב לוזור לזהירה, האם יש כאן מישהו, אחד שלמד, תנה, המוירה כוונה, דאיסנאי רב, שרב למד איתו, את המשנה של מידס, זאת אומרת, את המשניות, הדברים האלו של מידות. מידות הכוונה לגבי מידות של מחירה וקנייה. אך ויה, רב זהירה, רב יצחק בעבדים, אז הראו לו את רב יצחק בעבדים, משהו למד אצל רב. אומר לי, מה יקוקש לך? מה, יש לך איזה קושי שאתה צריך לדעת? אמר לו, לא זאת, דסנן למדנו פה במשנה הרכינה ומצאת הרי של מוכר, למה? הרי ותנן הרי למדנו לגבי תרומות, כשהוא לוקח קט של תרומה של שמן, והוא מריק את זה לתוך קדוש של הכהן, ומצאה אחר כך טפטף, זאת אומרת, התמצא מדפנות הקליעות קצת משהו, הרי זה תרומה, זה גם שייך לכהן, אם זה שייך לכהן, למה אצלנו זה לא שייך ללוקח? אמר לו, רבי צחוק, יש הבדל גדול, כי כל הסיבה, ראית מה לא אומר בבו משמיו ישבר למנוג בו. כל הסיבה שאנחנו אומרים שהתמצא עוד קצת, זה שייך למוכר ולא ללוקח, זה בגלל שאנחנו אומרים שהלוקח מחל לו, זאת אומרת, התייאש מזה, הוא לא צריך את זה. זה שייך רק לגבי ממונות, אבל לגבי איסור תרומה, תרומה איסורים לא שייך כל העניין הזה של ייאוש. אומרת הגמור, למדנו מהמשנה והחנווני היינו חייב להעטיף, היא בוא אלו. רב יהודה, הרי שכואב לכולה, או ידיל מעשה וכואב לחומרה, האימון הולך על מה שתנא קמא אמר ברי שהמוכר חייב להטיף כל פעם שלוש טיפים, בא רב יהודה ואומר, ערב שבת פטור, או, שהולך על הספר, אכן ואני פטור, אומר תנא קמא, אומר רב יהודה, מתי הוא פטור רק בערב שבת, אבל כל השבוע כן חייב. אומרת הגמרא תושמה עד הסנה למדנו, רב יהודה אומר ערב שבת שמחה שייכו חן וניפוטו, מפני שחן ונוטרות. הרי שרב יהודה סובר שלחומרה, החן ואני פטור רק בערב שבת שמחה שייכו. למדנו במשנה השולח את בנו אצל חן ואני. אחד שולח את בנו, הילד הקטן, אצל חן ואני כדי לקנות שמן, והוא נותן לו פונדיון שזה, יש בו שני עשרים. כלומר, כמו שקל שיש בזה עשר אגורות. שיש בזה אגורות. עשר פעמים עשר אגורות. אז פה יש פונדיון מטבע מסוימת, שיש לו שווי של שני עשרים. והנה החן ואני נתן לו רק שמן של שווי עשר אחד. אז הוא שם לו בצלוחית שמן, בשוויות של עשר אחד, ונתן לו עודף את העשר הנותר של העודף. הילד הקטן נתקל באיזשהו אבן בדרכו הביתה, שבר את הצלוחית, נשפך השמן, וכמו כן איבד את העשר של העודף. אומרת המשנה, חנווני חייב לשלם לאבא של הבן את כל ההפסד פה, את הכל. שמן, הצלוחית, העשר, הכל הוא חייב לשלם לו. היות והוא מסר את השמן לידי ילד קטן שלא יודע לשמור, רב יהודה אומר, רבונו של עולם, הרי האבא שלח אותו. אז במילא, אם האבא שלח אותו, החנווני פטור, כשהחזיר איתו יחד את השמן של מלאס, כן, שאול חוי. והם מועידים חכמים לרב יהודה, בזמן שהצלוחת ביד התינוק, ומודת חנווני לסויכו, שחנווני פטור. חכמים מועידים לרב יהודה, כשהצלוחית ביד התינוק, והוא לא הרים, החנווני לא הרים את הצלוחית, וככה הוא יראה את השמן לתוך הצלוחית, בעודו ביד התינוק, באופן כזה, החנווני פטור. עכשיו אנחנו נראה את הביור בגמרא. אז הגמרא שואלת עכשיו, פי שלוימה באיסר ושמן, אנחנו מבינים מה המחלוקת בין רבנן לרב יהודה. באופליג, רבונו סוברה להוידו השברי, רבנן סוברים שמה שהאבא שלח את הילד זה רק להודיע לכן ואני שהוא רוצה לקנות, אבל הוא לא אמר לו שהוא יביא לתינוק לילד הקטן את השמן, את הצלוחית. ומילא הוא השם. אולי היה צריך לתת לו את זה. רב יהודה סובר לשדור לשברי, הוא שלח שליח, אז אם כך, אז הוא נתן את זה לשליח למי ששלחו את זה, כלומר הבעל הבית שלח את הילד שלו לקח את השמן, נו, אז הוא נתן את זה לילד שלו, מה רוצים ממנו? אבל לגבי הצלוחית שואלת הגמרא, אבי דמידרסי, רבנו של עולם, האבא נתן לילד קטן צלוחית לקחת לחנווני, הרי האבא יודע שהילד עלול ליפול והצלוחית שביר יכולה להישבר, אז כשהוא עושה את זה, זה כמו הפקר, כמו שהוא מפקיר את זה, אבי דמידרת. אז למה שהחנווני יצטרך לשאת באחריות? אומר רבו אישי, אוכה בבעל הבית, מויך אצלו יחיס עסקינן, וכגון שנות לחנווני, על מנס לבקרו וכדי שמואל, דומה שמואל, ענוי תלכלי מן האומן על מנס לבקרו, ונענס ביודו חי. שמואל אומר דין כזה, כשאני נכנס לחנות, ואני רוצה לקנות כלי מסוים, ובדעתי לקנותו באמת, אז אני מרים את הכלי ואני רוצה להתבונן בו, כמובן שאני יודע גם את המחיר. אז והיה אם הכלי יהיה טוב, ובדרך כלל הוא טוב, אז אני אקח את זה. זאת אומרת, יש בדעתי לקנות את זה. אז ברגע שהרמתי את זה, התחייבתי באחריותו שאם זה נפל מידי ונשברה, אני חייב לשלם. אז גם פה מדובר כזה, באופן כזה, האבא, הבעל הבית של הילד, הוא מוכר צלוחיות. והוא שלח את הצלוחית, שהחנווני יקנה אותם אם ירצה. הלך החנווני והרים את זה, לבדוק. ואם כך, אחר כך הוא החליט שהוא לא רוצה לקנות, שלח את זה בחזרה עם הילד, אז הוא כבר התחייב כבר באחריות, הוא כבר התחייב באחריות ברגע שהרים את זה כי הוא רצה לקנות את זה, ומילא הוא חייב. רבי יהודה סובר, זה לפי שיטת רבונם, רבי יהודה חולק על זה וסובר, מה פתאום? למה? בגלל שהוא הרים את זה כבר חייב באחריות? הוא לא סובר כך. אז אם כך יוצא ששיטת שמואל תלוי בפליקטס רבי יהודה ורבונם, אז זה לא מוסכם. למה שמואל תתנוי? אלו, רבא ורבי יוסף דומה תווהו, מדובר פה משהו אחר. פה מדובר שהחנווני מוכר גם צלוחיות. האבא שלח כסף עם הילד שיקנה מהחנווני צלוחית, ושהחנווני ימלא שמן עבורו. וזה מה שעשה באמת החנווני. ובמילא, רבי יהודה סובר שהחנווני פטור, כי האבא שלח את הילד, עדיין תדע אוכל. האבא קיבל לעצמו את האחריות. רבנן לטעמי שהם סוברים שהאבא היה רצה רק להודיע לחנווני, אבל האבא לא רצה שישלח את זה עם הילד הקטן, אבא חשב, עוד מעט הוא יבוא והוא ייקח את זה כבר. במילא, אם הוא שלח את זה עם ילד כזה קטן, אז זה אחריותו של החנווני. שואל את הגמרא, אם כך, אין מספר. מוי, דמי חכמים לרבי יהודה בזמן שצלח ביד התינוק, במוד עד חנווני לזויכו, שחנווני פוטו. הרי אתה אומר, שלשיטת חכמים, כל הדבר הזה שאבא שלח את הילד, זה רק להודיע לחנווני, אבל הוא לא התכוון שישלח את זה עמו. אז למה כשהחנווני לא לקח את הכלי בידו, למה אז הוא פטור? אלו הבא ברוב, ורב חנינה ברוב דומות והיו, אוכל במאס, כינן, לא מדובר פה באבא שמוכר צלוחיות, לא מדובר החנווני מוכר צלוחיות, רק מדובר פה רגיל, האבא שלח עם הילד צלוחית שימלא שמן לחנווני וישלח את זה. רק מה, פה מדובר, כגון שנות לו לא מועד בו, החנווני לקח את הכלי מהילד, וכדי למדוד את השמן שהוא מוכר לו. זאת אומרת, האבא שלח עם הילד צלוחית מיוחדת שיש לה פסים שנתות, ששם אפשר למדוד. לקח המוכר את הצלוחית ממנו ומדד שמן לתוכה. זאת אומרת, הוא לא השאיר את זה ביד הילד ושפך לתוכה, רק לקח את זה מיד הילד. וכדי רבד אומר רבד, התורה הרי פותרת בהשבת עבידה כשיש מצב זוקן ואינו לפי כבוידוי. מכל מקום אומרת הגמרא בבב מציא, שאם הזקן לקח מקל ונתן מכה איזשהו לבהמה, והיא כתוצאה מכך התחילה ללכת, אז הגמרא עכשיו הבינה, היות ו... הוא התחיל כבר בעניין הזה, הוא התחיל כבר בהשבה, הוא התחיל כבר לעשות איזשהו אופן של השבת עבידה פה, אז הוא כבר התחייב לגמור את העניין. אז אם כך, גם פה הגמרא הבינה, אף על פי שהחנווני היה פטור מהשבת הצלוחית. כלומר, אבא בעצם כאילו איבד את הצלוחית בזה שהוא שולח את זה ביד הבן. החנווני, אם הוא לא היה לוקח את זה מהבן, הוא לא היה צריך, זה לא העניין שלו. כי הוא חנווני, והוא צריך לעבוד עכשיו בחנות. אבל, ברגע שהוא לקח את זה ממנו, זה כאילו שהזקן הזה שעשה כבר איזשהו מעשה בבהמה, אז הוא כבר התחייב להחזיר. הוא אומר את הגמרא, אבל זה לא נכון, כי אימד אומר רבי, מתי אומר את זה רבי בבעלי חיים? דאן קטינו ניגרו ברייסה. על די זה שהוא נותן לה הכאה, אז היא מתחילה, היא זזה יותר רחוק מהבית, כלומר, היא מתרחקת עוד יותר מהבית, ממנה היא ברכה. אז אם כך, הטעם, הגמרא סוברת הטעם, שבזה שהזקן הקישה התחייב בהשבה, זה לא בגלל שהתחיל כבר לעסוק בהשבה, אז התחייב כבר להחזיר את זה לגמרי. רק היות ויש לו חלק גם כן בהרחקת הבהמה, נתן למכה, התחילה לזוז עוד יותר, לכן התחייב. זה שהיה רק בבעלי חיים. מה שאין כן בדברים דוממים, כמובן שזה לא שייך. כי אגב, מי אומר?